צהריים טובים. אנחנו ממשיכים באבות פרק ד', משנה י"א, יש גרסאות שזה משנה ט"ו.
התחלתי, אבל לא נו. סליחה. השיעור היום לעילוי נשמת אמותינו.
רבי יוחנן הסנדלר אומר, כל כנסייה שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. רבי יוחנן הסנדלר, סליחה שהיום לא יהיו שאלות כי הזמן קצר, מתנצל שאיחרתי. רבי יוחנן הסנדלר, אחד מגדולי תלמידי רבי עקיבא, פגשנו במשניות הקודמות את רבי מאיר. רבי יוחנן הסנדלר הוא מאותה תקופה לומד עם רבי מאיר, אפילו אומר לרבי מאיר, אני למדתי מרבי עקיבא יותר ממך. אומרת, הוא נחשב לאחד מגדולי תלמידי רבי עקיבא בדור שאחרי החורבן. יש לו איחוס שהוא מצאצאי הלל הזקן, וכל מי שיש לו שושלת יוחסים עד דוד המלך כמעט בטוח עובר דרך רבי יוחנן הסנדלר, כי הוא היה אחד מהסבים של רשי, וכמעט כל השושלות יוחסין שמתייחסות לדוד המלך עוברות דרך רשי, רבי יוחנן הסנדלר, הלל הזקן, דוד המלך. הוא היה חבר של רבי אליעזר בן יעקב מהמשנה הקודמת, והוא אומר, כל כנסייה שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. מה זה כנסייה? מה זה לשם שמיים? אולי כדאי לסגור את החלונות? פשוט הרעש די מפריע. הם מביאים את התה, זה בסדר.
מה המשנה אצלך, כבוד הרב?
אצלי זה י"א. יישר כוח. תודה. מסביר המאירי, רבי יוחנן הסנדלר אומר, כל כנסייה שהיא לשם שמיים, מה זה הכנסייה הזאת שהיא לשם שמיים? הוא אומר, זה כשמתכנסים יחד, כשאנשים נפגשים יחד, צריך שהמפגש יהיה לשם שמיים. למה? כי הוא אומר שכשבני אדם נפגשים, הרבה פעמים המפגש מכיל מטענים של נצחנות, מידת הנצח בספירת העומר, הרצון לנצח. זאת אומרת, כשיש שניים שנפגשים או עשרה שנפגשים, יש איזה מתח באוויר שמה, מי המוביל, מי הצודק, מי הטועה, מי ה... יש מסע ומתן בדרך הניצוח, וכל שמכוון לניצוח משתדל להעמיד דעתו ורצונו. אני צודק, לכו אחריי, מה שאני אומר, מה שאני רוצה זה מה שחשוב. זאת אומרת, אין כאן באמת ניסיון לברר את האמת, או אין כאן עניין שנשלב כוחות לשם איזו מטרה טובה, אלא יש כאן עניין להוכיח שאני יותר טוב ממישהו. ולכן זאת כנסייה שאינה לשם שמיים. כך אומר המאירי, וכבר פגשנו את דברי המלבים, שאל טען כסיל כאיוולתו. כסיל זה אחד שרוצה לנצח בדיבור, זה אחד שרוצה להוכיח שהוא צודק. הוא כסיל. למה הוא כסיל? כי לא באמת מעניינת אותו האמת, אלא מה שמעניין אותו זה להיות צודק. לא לענות לכסיל, אומר המלבים, כדי להראות לו שאתה צודק ממנו, כי אז אתה הופך להיות כסיל בעצמך. לדחות אותו בדברים קלים, כן, בסדר, בסדר. אומר הגאון מווילנה, אל תן כסיל כאיוולתו, פן תשווה לו גם אתה. זאת אומרת, אם תענה לו, הרי אתה גם מנסה לנצח אותו, אז אתה גם הופך להיות וכחן. אז אנחנו לא רוצים להתווכח עם אנשים, גם כשיש התכנסות לשם שמיים כביכול, היא עלולה להיות לא לשם שמיים. מה הכוונה? אומר החפץ חיים, כן, בעל המשנה ברורה, שגם כשאנחנו, יש לנו כוונה ממש טובה, אני רוצה לעזור למישהו להיות בן אדם יותר טוב. זה לכאורה לשם שמיים, נכון? הוא אומר, תיזהר מאוד, כי אתה בקלות עלול לגרום לו להתווכח איתך. אז זה כבר לא לשם שמיים. ואת אם אני מוכיח מישהו לשם שמיים, אני רוצה לעזור לו, לילד שלי, למישהו, לאשתי, אבל כשאני מוכיח, זה גורם אצל הזולת להתקוממות ולהתנצחות, לא נכון, אתה טועה, מה פתאום? הרסת. זה התכנסות שלא לשם שמיים. גם בבית המדרש צריך להיזהר שלא תהיה התכנסות לא לשם שמיים. אפילו פה, בבית המדרש שלנו, אומר הגר"א על הפסוק במשלי, בפרק י"א, בא זדון ויבוא קלון, כאשר הזדון בא לבית המדרש בין התלמידים, מה זה הזדון הזה? זה הקינטור. הזדון זה הכסילות, הזדון זה הווכחנות. כשבבית המדרש יש רצון להתווכח, להוכיח שאני צודק, ולא באמת לברר את האמת, זה כנסייה שאינה לשם שמיים. בית המדרש הזה אין סופו להתקיים. לעומת זאת, אם באמת התכלית היא לברר את האמת, באמת התכלית היא לדעת את רצון השם, באמת התכלית היא להוסיף טוב בעולם, אז אנחנו מקשיבים לזולת ונותנים לו להגיד את מה שיש לו, בוחנים את הדבר אם זה נכון או לא, אם לא אומרים את דעתנו, אבל לא מנסים להוכיח שהוא טועה ואני צודק, כן? אלא אנחנו רוצים באמת לברר את האמת. לכן אומר האלשיך הקדוש ש צריך לדעת שגבורה עלולה להופיע לפעמים באהבת ניצוח וקינטור. אדם שמאוד מחזיק מעצמו, גבר, כן, הוא חזק, אז הוא צריך לשלוט על כולם, לשלוט גם אינטלקטואלית. הוא צודק, כולם טועים, אף אחד לא מבין חוץ ממנו. הוא תמיד מתווכח, הוא תמיד כותל אנשים, הוא יורד עליהם, הוא מבקר אותם. זה לא לשם שמיים. כשמקימים חברה או ארגון או מדינה מתוך אגואיסטיות, זה לא לשם שמיים. אומר המדרש שמואל, יש מעלה גדולה לקיום חברת השלמים, חברה של אנשים מתוקנים, שמסעם ומתנם לא תהיה תכליתה אהבת הניצוח והקינטור, אלא רק השגת האמת. אם אנחנו עובדים יחד, נמצאים יחד, נפגשים יחד, זה כדי להשיג את האמת, כדי להתקדם, כדי להתפתח. כשיש איזה מצב שהכנסייה היא לשם שמיים, אומר רש"י, אז כל מה שיועצים שם מתקיים. זאת אומרת, אם מתכנסים אנשים שיש להם איזה אידאל, איזה רעיון טוב, עצה, יש שם איזה עצה טובה, עצת השם היא תקום. יש להם עצה, איזה מחשבה איך להטיב בעולם. אם ההתכנסות היא לשם שמיים, העצה הזאת בסוף תופיע בעולם. בסוף זה יקרה. לא יודע איך, אבל זה יקרה. למה בסוף? כי יכול להיות שבהתחלה לא יראו את זה. סופה להתכנס. בסוף הדיבור הזה שנבע מאנשים שרצו באמת ליצור כוח שדוחף טוב בעולם, זה יצליח. אבל אם יש שם מחשבה פוסלת, יוהרה, גאווה, התנצחות, קינטור, זה כבר גורם לזה שאין סופה להתקיים. גם אם נראה בהתחלה שזה מוצלח, בסוף אין סופה להתקיים. ולכן אומר המהר"ל בדרך חיים כאן על המשנה, השם יתברך עם הכנסייה של ישראל, כל כנסייה שהיא לשם שמיים, כנסת ישראל. כשעם ישראל שווים בעצה אחת, כן, שמו הגדול משתבח. כשאנחנו ממש רוצים יחד לעשות טוב בעולם כאומה אחת, העצה הזאת תתקיים, סופה להתקיים. כן, אומר רשב"י, כן, עוד מעט ל"ג בעומר, משל לאדם שהביא שתי ספינות וקשרם ובנה על גביהם פלטרין, בנה ארמון עליהם. כל זמן שהספינות קשורות, הארמון קיים. כל ספינה הולכת לדרכה, הארמון נופל. הוא אומר, כל אחד מישראל הוא ספינה. על עם ישראל בנוי ארמון אלוקי עצום. אם אחד מאיתנו נוסע לדרכו, הוא ממוטט את מלכות השם יתברך בעולם. כל כנסייה שהיא לשם שמיים, אומר המהר"ל, מתקיימת. היא לשמו יתברך. ובני האדם מצד עצמם, אם אין לשם שמיים, הם מחולקים. האנשים מצד עצמם, כל אחד מרגיש שבשבילו נברא העולם במובן הזה, שהוא הכי חשוב, הוא הכי צודק, מה שדיברנו פעם על מדרגת הנפש. הוא אגואיסט. הוא רוצה לדאוג לעצמו, הוא רוצה להיות המיוחד, החשוב, המוצלח, ואחרים הם רק משרתים שלו, הם נועדו כדי לעשות את רצונו. זה כנסייה שאינה לשם שמיים. אבל אם אנחנו רוצים טוב שהוא גדול מהטוב האישי שלנו, עכשיו יש סיכוי שהכינוס הזה יהיה לשם שמיים. יעקב אבינו קורא לבנים שלו ואומר להם, האספו, תתאספו יחד, כנסייה לשם שמיים, ואגיד עליכם, דברים כגידים זה דברים קשים. זאת אומרת, אני הולך להגיד לכם דברים שלא קל לשמוע, אבל אם תתאספו, יהיה בסדר. אתם תעברו את כל ההיסטוריה בשלום, בסוף יהיה בסדר. ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם, יקרא זה באלף, לא בהי, זה לא מה יקרה לכם, אלא תקשיבו טוב, מישהו קורא לכם באחרית הימים, את אשר יקרא אתכם. אם תקשיבו טוב, תשמעו את דיבור, את הדיבור האלוקי באחרית הימים. אומר הרמב"ן כאן, אחרית הימים זה ימות המשיח. יש שם קשיים בימות המשיח. הרבה פעמים נדמה שימות המשיח, הכל מצוין. עד שמגיעים להכל מצוין, עוברים תהליך שלם של דברים קשים כגידים. דברים קשים. תקשיבו טוב, הדברים הקשים האלה זה דיבור אלוקי. אם תתאספו, תצליחו להיות קשובים ולשמוע את דבר השם גם מתוך הקושי. כשאנחנו טבע קיבוץ האנשים ו... כינוסם, אומר הברבנל כאן, יחייב הרבה פעמים ריב וקטטות. מתכסים אנשים, מתחילים לריב. למה? כי אם הם אגואיסטים, אז כל אחד רוצה את מה שמתחשק לו. זה מתחשק לו תענוג כזה, זה מתחשק לו זה, זה להרוויח את זה, זה רוצה כסף, זה רוצה תענוגות, זה... אז בסוף כל אחד מושך לכיוון שלו, והם רבים. אם תכלית ההתכנסות היא לעשות רצון השם, אז אנחנו במקום אחר לגמרי. זה ההבדל בין קורח שמקהיל את העדה, כן? קורח גם כן אומר, הוא מקהיל את העדה, הוא עושה התכנסות, כן? ויקהל עליהם על משה ואהרון, ויקהל עליהם קורח. כולנו מאוחדים. זה כינוס לרשעים, רע להם ורע לעולם. כך אומרת המשנה בסנהדרין, זה כנסייה שלו לשם שמיים, אין סופה להתקיים. לעומת הקהל, כך אומר המדרש שהשם אוהב, זה ויקהל משה. זה כינוס לשם שמיים. אז אנחנו שואפים ללך כנוס את כל היהודים, ועל ידי זה מנצחים את המלאק, מנצחים את המן הרשע, מנצחים את הפירוד, את הספק. אם אנחנו מכונסים, גם בימינו צריך תמיד את התשומת לב, גם באופן אישי, גם באופן לאומי, האם המדינה היא חברת אחריות גדולה כדי לדאוג לפרטים? אם כן, זה כנסייה שאינה לשם שמיים. אם כל אחד חושב, המדינה, מה המדינה נותנת לי? אז כביכול צריך את המדינה כדי לדאוג לאינטרסים האישיים שלי. שירתתי 3 שנים, עכשיו המדינה כל החיים תשלם לי. כאילו, עצור. כל החיים אתה תשרת עוד ועוד ועוד, לא נגמר. האם אתה משרת את האינטרס של המדינה, ומה האינטרס של המדינה? לעשות טוב בעולם. אם המדינה שלנו נועדה להטיב בעולם, אז יש שלום ואחדות והתכנסות לשם שמיים, וגם נצליח לעשות את המשימה הלאומית שלנו. לעומת זאת, עם חס ושלום, תכלית המדינה, זה פשוט רעיון כזה שהמדינה דואגת שלכל אחד יהיה טוב. אז בעצם כל אחד דורש מהמדינה ומאחרים את האגואיסטיות שלו. אומר הרב במהלך האידאות, שכשיש רעיון לאומי ישראלי, זה כנסייה לשם שמיים. יש כאן איזה רעיון להטיב לעולם. בשביל זה יש את עם ישראל, בשביל זה צריך מדינה אידיאלית. לעומת זאת, כשזה יורד לרמה נמוכה, שהמדינה היא חברת אחריות גדולה, אז זה הופך להיות מדינה רגילה, אומר הרב באורות ישראל, שהיא לא יותר מאשר חברת אחריות, שכל אחד מנסה לראות איך הוא סוחט מהמדינה משהו, ואז המדינה מלאה מפלגות ופלגנות ושנאת אחים. אז אנחנו שואפים שהכנסייה תהיה לשם שמיים. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדחוף לזה שהכנסייה תהיה לשם, החינוך צריך להיות לא חינוך של הפרטה וכל אחד דואג לעצמו, שלי, שלי ושלך, שלך, אלא צריך להיות חינוך שכולנו יחד רוצים לעשות טוב בעולם, לעשות רצון השם. זה בעצם היסוד של מדינת ישראל. אומר הרב חרל"פ בפירוש שלו על התפילה, הוא אומר, כשאדם הוא אגואיסט, הוא ברמה הנפשית, הוא עוד לא התפתח, הוא ילד קטן באישיות שלו, למרות שהוא מבוגר בגיל, אז כל השיתופי פעולה שלו עם אחרים הם אגואיסטים. הוא אוהב את אשתו מסיבות אגואיסטיות, היא אוהבת את בעלה מסיבות אגואיסטיות, כי הוא מרוויח משהו, כי היא מרוויחה משהו. אנחנו מקימים מפעל מסיבות אגואיסטיות, מקימים קיבוץ מסיבות אגואיסטיות. למה מקימים את הקיבוץ? כי כל אחד מרוויח, ביטחון כלכלי, מרוויח. וכנסייה כזאת אין סופה להתקיים. כי בסוף כל אחד ימשוך לכיוון שלו, ואני מרוויח יותר בחוץ, מפריטים את הקיבוץ, אין קיבוץ, נכון? זאת אומרת, אם תמיד אני משתף פעולה רק אם משתלם לי, אין סופה להתקיים. יש שיתוף פעולה שהוא קצת יותר במדרגה, אומר הרב חרל"פ. זה שיתוף פעולה שהוא נובע מעצם הנעימות להיות ביחד. זה כבר מדרגת הרוח, זה כבר יותר טוב. אבל הכי טוב זה שיתוף פעולה, אנחנו מאגדים את הכוח שלנו כדי לעשות טוב בעולם. בין אם זה המשפחה שלנו, בין אם זה החברה שלנו, הבית מדרש הזה, או מדינת ישראל כולה. אומר שלמה המלך בקהלת, טובים השניים מן האחד, כי אם יפולו, האחד יקים את חברו. משתלם להיות ביחד. זה לא מחזיק מעמד, אבל נכון? אבל החוט המשולש לא במהרה ינתק. זה כבר משהו אחר. זה לא רק עזרה הדדית. זה בסדר, זה טוב שיש עזרה הדדית, אנחנו לא מתנגדים. אבל זה לא כינוס שמוליך לאיזה מקום. אומר רב דוד אייבשיץ בערבי נחל, האומה הישראלית הם גוף אחד מחולק לאיברים רבים. אנחנו לא חלקים נפרדים. כל מי שיושב כאן אותה בגוף אחד לאומי עצום. בגוף שלנו אין מחלוקת מי ירוויח. הפוך. כל תא בגוף רוצה להיות תא הכי בריא שיכול להיות כדי להטיב לגוף. כל איבר בגוף רוצה להיות איבר בריא. הלב רוצה להיות בריא כדי שהגוף כולו ירוויח מזה. לא כי הוא אגואיסט. זאת אומרת, זה לא שאנחנו צריכים לבטל את עצמנו. מאוד חשוב שנהיה. מאוד חשוב שכל אחד יממש את מי שהוא, את המיוחדות שבו, אבל לא כדי להיות אגואיסט, אלא כדי להטיב לעולם. אם אנחנו מבטלים את המיוחדות של כל אחד, זה טומאה גמורה, זה כמו גילוי עריות. כל אחד הוא מיוחד, אבל כולנו יחד כדי לעשות משהו טוב בעולם. כן? ולכן אומר הרב במשפט כהן, הצדוקים יצאו נגד הנקודה הישראלית. הם אמרו, כל אחד הוא אישיות בפני עצמה, כשעובדים ביחד בשיתוף פעולה, זה נחמד מאוד, מרוויחים מזה, כל אחד מרוויח מזה. אבל אין כלל ישראל, אין ציבור, אין אומה, אלא האומה היא שותפות. הם לא הודו שיש בכלל קדושה מיוחדת. כי אם ככל אומה, כל אומה, עיקר הקיבוץ שלה הוא כדי להטיב ליחידים הפרטיים. אבל הכלל מצד עצמו אין לו מציאות עצמית, אלא רק שותפות. ואצל השותפים בוודאי עיקר הוא חלקו של כל יחיד בשותפות. אני חשוב, לא השותפות עצמה. אם אני לא מרוויח, אני מושך את החלק שלי מהשותפות. מה שאין כן כלל ישראל. יש בו ערך עצמי שהוא למעלה מכל השותפויות. הערך העצמי זה שהגוף הזה בא לעשות טוב בעולם. דרך אגב, אם הגוף שלי אמור לעשות טוב, לפעמים אני עלול לאמץ מאוד את היד שלי. היד שלי ממש קשה לה. אבל אם זה מה שיעשה טוב, אז קצת קשה ליד, והיא לא אגואיסטית. היא אומרת, רגע, אם קשה לי אני לא מוכנה. לא, כי את חלק מגוף שעושה טוב. אז אם אמא צריכה לקום בלילה לטפל בתינוק שלה, הגוף שלה כולו אומר אני רוצה לעשות טוב לתינוק שלי. היא לא אומרת, אני עייפה, מצטערת, שיהיה רעב או אני לא יודע מה. לא, באמת יש גוף שלם לאומי שרוצה להטיב, גם אם זה קשה לפרטים לפעמים. אם כל אחד יבין את החשיבות של השפעת הטוב בעולם כמשימה לאומית, זה כבר מתחיל להבריא את הגוף. אם חלק מהגוף מתחיל להרגיש שהמשימה היא שכל הגוף יעשה טוב, אז כמו שדיברנו על העסק בתורה, כשאדם אחד עסוק נכון, זה מקרין במעגלים על כל המערכת כולה. אנחנו לא בעד מידת סדום. אנחנו לא בעד שלי שלי ושלך שלך ואין בינינו קשר. ממש לא. אלא אנחנו מכירים בערך של עצמנו, בערך של הזולת, כשותפים אמיתיים בעשייה טוב אחר, לא לעצמנו. אומר בעל דגל מחנה אפרים, ויוותר יעקב לבדו, ובמקום אחר כתוב, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. אומר, מה הקשר? אומר, אם רוצים שנשגב השם, צריך ויוותר יעקב. מה הכוונה? הוא אומר, כל אחד מחויב לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. זה מוסר גדול, ודרך ישרה להדרכת האדם. כי כשעולה בדעתו שכל העולם לא נברא אלא בשבילו, נמצא הוא יחיד בעולם. עד כאן זה אגואיסטי לגמרי, אבל כאן מגיעה האמת. וכל העמדת העולם וקיומו תלוי בהטבת מעשיו. הוא מקיים את העולם. זאת אומרת, אני חשוב. למה אתה חשוב? כי אתה יכול לעשות טוב בעולם. אם כל אחד מאיתנו יבין את זה, אז כל הגוף הלאומי יבין את זה. אבל אם כל אחד מושך לצד שלו, אז אנחנו לא מצליחים להגיע לכנסייה לשם שמיים. וזה באמת מתחיל ממש במשפחה. זאת אומרת, עלול להיות מצב שהכינוס אפילו המשפחתי הוא לא לשם שמיים. זאת אומרת שרבים כל הזמן, מתווכחים כל הזמן, צודקים כל הזמן. היי, התפקיד של המשפחה שלנו זה לעשות טוב בעולם. האיש מחזק את אשתו והאישה מחזקת את בעלה, כדי שיופיע טוב בעולם, במעגל הקרוב, לבנים, לנכדים, לשכנים וכו'. אומר הרמח"ל, מה הפטנט ליצור כינוס לשם שמיים? איך עושים את זה? חושבים על זה. הוא אומר, יש בשבת קשר שאסור לקשור. כי זה קשר של קיימה, זה קשר שקיים לתמיד. ויש קשר שמותר לקשור. מה זה קשר שמותר לקשור? לוקחים את החוט, עושים קשר, קשר אחד, הוא נפתח, דוחפים הוא נפתח. אבל קשר על גבי קשר לא נפתח. אסור לקשור בשבת קשר על גבי קשר. שני קשרים. הוא אומר שעל מנת שיהיה כנסייה לשם שמיים, שהקשר יהיה קבוע, צריך שני קשרים. מה הכוונה שני קשרים? הוא אומר, יש קשר אחד, זה הנכונות לתת. קשר שני, זה הנכונות לקבל. קשר אחד, זה הנכונות להשפיע. קשר שני, זה הנכונות להיות מושפע. קשר אחד, זה הנכונות להנהיג. הקשר השני, זה הנכונות להיות מונהג. צריך את שתי הבחינות האלה כדי שיהיה קשר לשם שמיים. אם אני רק רוצה לקבל, אני אגואיסט. אם אני רק רוצה לתת, אני גם אגואיסט. אבל כשיש את שני הדברים, עכשיו יש קשר של קיימה, קשר כפול. זה סוד הקשר של כנסייה לשם שמיים. זה גם בין האיש והאישה. צריך שתהיה את הנכונות כל הזמן גם לתת, אבל גם לקבל. ולא להיות בעמדה שאני רק נותן ולא מקבל, או רק מקבל ולא נותן. ואם יוצרים את הקשר הנכון הזה, אז הכנסייה המשפחתית היא לשם שמיים. אומר הרב בפירוש שלו על התפילה בעולת ראייה, יסוד השלום והאחדות בין בני אדם מופיע בשני אופנים. האחד, האדם מכיר בכך שהוא חברתי בטבעו. אי אפשר לחיות לבד. אם אני אצטרך לתפור לעצמי את הבגדים ולבנות לעצמי את המכונית ולהקים את הבית ולהכין את הלחם ולטחון חיטה ו... אני לא, אי אפשר לחיות ככה. אני צריך חברה כדי שאני אוכל לתפקד כאדם. בהתבודד כל אחד בבקשת תועלתו לא יעלה בידו חפצו, אלא רק שמתאחדים הרבים ישיגו חפצם. ואז גם כל איש פרטי משיג בזה את חפצו. זה כנסייה שלו לשם שמיים. כאילו, זה לכאורה המצב הנורמלי של חברה, נכון? זה כל חברה אנושית ככה. אבל זה חברה ברמה הנחותה ביותר. בעם ישראל אנחנו נדרשים לכינוס בדרגה יותר גבוהה. כמו הגוף שהוא מתכנס יחד כדי לפעול בעולם, הכינוס שלנו נובע מההכרה שהכינוס הוא לשם שמיים, לא לשם הפרטיות שלי. אני נולדתי כדי לעשות רצון השם. נולדתי כדי לעשות איזה טוב בעולם. ואז הכנסייה הזאת, האחדות הזאת, סופה להתגדל ולהיות קיימת. לעומת השותפות שאנחנו מתכנסים כדי שלכל אחד יהיה טוב, סופה שלהבת שנאה ומלחמת אחים. בהיות כל יחיד מושך להנעת עצמו, ואם נרצה ברמה הלאומית, כל מפלגה שמושכת להנעת עצמה, והמפלגות האחרות הן אויבות, אומר הרב באגרות ראייה, צריך להכיר את הטוב שיש בכל מפלגה. אומר, כל מפלגה, יש איזה טוב שמחיה אותה, נכון? הם לא סתם רשעים לשם שמיים. אז יש מפלגות שחרטו על דגלם את ההטבה לאנושות או לערבים. יש בזה שורש נכון, עם ישראל בא לעשות טוב בעולם, לבני האדם. בוא נראה את זה. ואם נזהה את זה ולא נצא נגד הכלל הזה, אז המפלגה הזאת היא הרבה יותר נעימה. ויש מפלגות שרוצות רק תורה. זה גם נכון, תורה זה דבר מאוד חשוב שיהיה בעולם. בוא נראה את הטוב שיש בה. ואז המפלגה הזאת גם תירגע. ועל דרך זו, אם נראה את הטוב שיש, האחדות מתחילה להיווצר. אבל אם אנחנו רק נלחמים אחד בשני, ואני דואג רק לעצמי ולתקציבים שלי, עצור, תיזהר, זה יעשה מלחמת אחים. ולכן, כשמקימים בית כנסת, כשמקימים בית מדרש, כשמקימים יישוב, אחת השאלות שאנחנו שואלים את עצמנו, איזה טוב יוצא מהמקום הזה, חוץ מזה שכל אחד מרוויח משהו? כל אחד שיושבת כאן, יכול להיות שהיא מרוויחה משהו מזה שהיא יושבת כאן. האם יוצא משהו מהבית מדרש הזה שעושה איזה טוב בעולם? אם כן, סופה להתקיים. הכנסייה הזאת סופה להתקיים. אם בית מדרש כזה פועל, סופה של מדינת ישראל להתקיים. זה להתקיים, בסדר? זה מה שאומר יעקב אבינו, אספו ואגידה אתכם. אומרים חז"ל, באחרית הימים אנחנו נגלה שכנסת ישראל קיימת. אבל אנחנו יכולים לתרום לזה שיהיה פחות שנאת אחים, פחות פלגנות, יותר אהבת ישראל, על ידי זה שאנחנו יוצרים כנסייה לשם שמיים. צהריים טובים.
זה האידיאל. זה האידיאל. זה המילה. אידיאל.